השיעור מוקדש לרפואת הפצועים ולעילוי נשמת ההרוגים מהאירועים האחרונים. והקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום הימשך אותו, והקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח. ויאמר השם אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. כך מופיע בפרשתנו בפרק ז', פסוקים י' עד י' א'. הנשיאים מקריבים את קורבנות יום יום בימי חנוכת המזבח לאורך 12 הימים. אחת החידות המקראיות הידועות היא חלק מהותי מנושא זה. בכל יום ויום מתואר הנשיא והקורבן אותו הוא מקריב, אך החזרתיות בכל יום מעט תמוהה. מימרה ידועה בתחילת מסכת פסחים אומרת, כדי אמרבונה אמרב ואמרלה אמרבונה אמרב משום רבי מאיר, לעולם משנה אדם לתלמידו דרך קצרה. כך מופיע במסכת פסחים דף ג' עמוד ב'. כלומר, אבונו בשם רב או רבי מאיר סבורים כי יש לשנות לתלמיד דרך קצרה. כלומר, גרסה מקוצרת ומדויקת של הדברים. רש"י מסביר שם את הדברים ללמדך שיש שני אדם לתלמידו לשון קצרה, לפי שמתקיימת גרסה שלה יותר מן הארוכה. רש"י מסביר כי גרסה קצרה ומדויקת היא טובה יותר משום שהיא מתקיימת. כלומר, לאורך זמן, כאשר המסר והרעיון ברור וקצר, קל להעביר אותו הלאה. לאור העובדה שאת התורה שבעל פה זוכרים ולא כותבים בזמנם של חז"ל, אז המחשבה היא על איך זוכרים דבר מה, ומחשבה זו מעסיקה את חז"ל. גם לגבי הפסוקים באותה סוגיה בפסחים, נראה שהדברים נכונים גם לגבי תורה שבכתב. אנו חוזים כי כל נשיא הקריב בדיוק את אותו הקורבן. אם כן, מה הסיבה בגינה התורה חוזרת על אותו קורבן בכל יום ויום? ננסה לענות על כך דרך מספר מקורות. נתחיל במדרש תנחום על פרשת תצווה. וכן את מוצא שלא נשתבחו קורבנות בעולם כקורבנות הנשיאים. ולמה? שהיו מקריבים קטורת תחילה בקורבנותיהם. שכן הוא אומר על כל אחד ואחד בקורבנו, כף אחת, 10 זהב מלאה כתורת, ואחר כך פר אחד. ולפיכך הקדוש ברוך הוא משבח קורבן כל אחד ואחד מהן, זה קורבן פלוני, זה קורבן פלוני. לומר שערב לפניו והוא משבחן. המדרש טוען כי הנשיאים הקריבו קטורת תחילה, כאשר הביאו את קורבנותיהם. אותה קטורת מחבבת את הקורבן אצל הקדוש ברוך הוא. לכן התורה מונה כל קורבן נשיא בפני עצמו, משום שהקדוש ברוך הוא רצה לשבח את הנשיאים על קורבנותיהם הנאים. עדות והסבר לחביבותה של הקטורת עולה במדרש תנחומה באותה פרשה. אמר הקדוש ברוך הוא, מכל הקורבנות שאתם מקריבים, אין חביב עליי כקטורת. תדע, שכל הקורבן כולן לצורכיהן של ישראל. כיצד? החטאת הייתה באה על החטא, והאשם כן. העולה באה על הרהור הלב. השלמים אינם באים אלא לכפרה, שאין באים על מצוות עשה. אבל הקטורת אינה באה, לא על החטא ולא על עוון ולא על האשם, אלא על השמחה. הווי שמן וקטורת ישמח לב. הקטורת הליבה דמדרש היא מחווה של רצון טוב. אין היא באה כתוצאה מאינטרס אנושי צר על חטא כזה או אחר, אלא מתוך שמחה. אם כן, הקטורת חביבה אצל הקדוש ברוך הוא יותר מקורבנות הבהמה. ולכן הקדוש ברוך הוא מזכיר כל נשיא ונשיא בפני עצמו, משום חביבות קורבנם. נמשיך עתה בדברי הרמב"ן. נחלקם למספר חלקים עקב כך שהוא מעלה מספר טענות. וכך הוא אומר, והנכון בטעם הכתוב, כי הקדוש ברוך הוא חולק כבוד ליראיו, כמו שאמר, כי מכבדה יכבד. והנה הנשיאים כולם ביום אחד הביאו הקורבן הזה שהסכימו עליו יחד. ואי אפשר שלא יהיה אחד קודם לחברו, וכבד את הנקדמים בדגלים בהקדמת הימים. אבל רצה להזכירם בשמם ופרט בפרט קורבנוהם ולהזכיר יומו של כל אחד. לא שיזכיר ויכבד את הראשון זה קורבן נחשון בן עמינדב, ויאמר וכן הקריבו הנשיאים איש איש יומו. כי איזה קיצור בכבוד האחרים. ואחרי כן חזר וכללם להגיד שהיו שקולים לפניו יתברך. וכן אמרו שם בספרי מגיד הכתוב שכשם ששבו כולם בעצה אחת, כך שבו כולם בזכות. קירות כסף 12 הן הן שהתנדבו ולא הראה בהן פסול. הסברו הראשון של הרמב"ן הוא פשוט. הקדוש ברוך הוא לא רצה לפגוע בכבודו של אף אחד מהנשיאים. היה ניתן לכלול את 12 הנשיאים בפסוק אחד, אך כדי לתת לכל אחד את מקומו נכתבו הקורבנות והמקריבים כולם. בפירושו השני, הרמב"ן נוטה לגישה פילוסופית מחשבתית יותר. ועוד בזה טעם אחר במדרשם, כי לכל אחד מהנשיאים עלה במחשבה להביא חנוכה למזבח, ושתהיה בזה השיעור. אבל נחשון חשב בשיעור הזה טעם אחד, וזולתו כל אחד מהנשיאים חשב טעם בפני עצמו. אמרו שחשב נחשון שיביא קערת כסף שימניין אותיותיה 930 כנגד שנותיו של אדם, ומשקלה 30 ו-100 כנגד תולדות שהעמיד. בכל המדרש כמו שכתבו רשי. או כפי המדרש האחר שהמסורת מיעקב אבינו ביד כל שבט ושבט, כל מה שהראה לו עד ימות המשיח. והתחיל נחשון והקריב על סדר המלכות. קערה ומזרע כנגד שני מלכים שעתידים לצאת ממנו שמולכים בים וביבשה והם שלמה ומלך המשיח. ולכך הקריב קערה כנגד הים שהוא מקיף את העולם כולו, ודומה לקערה. 30 ו-100, שביום שלישי הקבע הקדוש ברוך הוא כל הימים למקום אחד, וקראם ימים בגימטריה 100. ושלמה הוסיף ים אחד למלאכת המקדש, וקו 30 יסוב אותו, הרי 130. מזרק אחד כסף כנגד העולם שהוא עשוי ככדור. 70 שקל שהם ימשלו על 70 אומות. שניהם מלאים שיביאו להם מנחות מכולן. סולת המסולאים בפז, בלולה בשמן, טוב שמי שמן טוב. כסף כמדתימה, כסף נבחר לשון צדיק. כף 11 זהב כנגד 10 דורות מן פרץ ועד דוד שכולם צדיקים מלאים מעשים טובים כריח הקטורת. פר אחד כנגד אברהם, איל אחד כנגד יצחק, כבש אחד כנגד יעקב, סיריזים אחד לחפר על מעשה יהודה שהביא הקטונת לאביו. ולזבח השלמים, בקר השניים, כנגד דוד ושלמה שהתחילו במלכות, והיו צדיקים והייתה מלכות שלמה. אילים 5 תודים 5, כבשים בני שנה 5, כנגד 15 מלכים שהיו מן רחבעם ועד צדקיהו מלך בן מלך. מהם צדיקים גמורים, מהם בינונים, מהם רשעים גמורים. זו מחשבתו של נחשון בן עמינדב. ונתנאל בן צוער חשב גם כן בליבו שיביא חנוכה בשיעור זה וחשב בו טעם אחר. והקריב על שם התורה לפי שהיה שבחו של שבט יששכר בחוכמת התורה. קערת כסף כנגד התורה שקרויה לחם שנאמר לכו לחמו בלחמי. ונאמר בלחם הפנים ועשית כערותיו. וזבולון הקריב שהיה עוסק בפרקמטיה וטורח ונותן לתוך פיו של יששכר ונוטל שכר עמו. קערה כנגד הים שהיה לחוף ימים. וכן מצאו שם במדרש בכל שבט ושבט טעם מיוחד בקורבנו ובשיעורי הקורבן. ולכך השווה אותם הכתוב לפרט כל אחד בעצמו כאילו לא הוזכר האחר. ואחרי כן כללם כאחד לרמוז כי בעת אחת עלה במחשבתם להקריב החנוכה. ולא קדם אחד לחברו במחשבה ולא בהבאה לפני המשכן. ועל זה הזכירם הכתוב לכולם בהשוואה. בהסברו השני הרמב"ן טוען כי כל אחד מהנשיאים עלתה לפניו מחשבה להקריב קורבן בצורה אינדיבידואלית. לכל אחד מהנשיאים גם הייתה כוונה אחרת ורצון אחר שעל פיהם הביאו את קורבנם. נחשון בן עמינדב הביא את קורבנו על בסיס ההיסטוריה או נבואה העתידית של שושלת עם ישראל לדורותיו. נתנאל בן צוער נשיא יששכר הביא קורבן אשר בוסס על התורה כערך עליון והקורבן עצמו כסוג של משל לתורה. זבולון, קורבן המובא מנקודת המבט שלו, הסחר בים. לכל שבט מאפיין משלו, וכפועל יוצא, לנשיא יש סיבה וכוונה משלו להבאת הקורבן בעת חנוכת המזבח. במובן זה הפסוקים מתארים התרחשות די דומה בין כלל הקורבנות. אך בעצם כל קורבן היה דבר אחר, עולם תוכן אחר גרם להבאתו. ממילא סידורם של כלל הקורבנות זה לצד זה הוא נסיבתי. כלל הרצונות של נשיאים להביא את הקורבן התנקזו לימי חנוכת המזבח. יכול להיות מאוד שהתאריך היה המניע להבאת הקורבן בפועל ולתזמון הבאתו, אך הרעיון שכל קורבן מממש הוא אחר. מסיים הרמב"ן במילים ואחריכן כללם כאחד לרמוז כי בעת אחת עלה במחשבתם להקריב החנוכה ולא קדם אחד לחברו במחשבה ולא בהבאה לפני המשכן. כלומר באופן מפתיע כלל הרצונות התנקזו לנקודת זמן קצרה ביותר שגרמה לכך שהנשיאים רצו להביא את הקורבן והביאו אותו בפועל בצורה מקבילית מושלמת. חשבו להביא והביאו בפועל את הקורבן באותו זמן. ניתן להניח שהרמב"ן לא עמד עם שעון עצר כדי לבדוק את הדברים אך הרעיון מובן. הבכור שום מסביר בצורה קצת פחות מרוממת את החזרתיות. וכך אומר הבכור שור כדי לחלוק כבוד לנשיאים. שיהיה לכל אחד יומו. ואף פרשיותיהם נכתבו לכל אחד, שלא התקנאו זה בזה, שיכול לכתוב פרשה ראשונה ולכתוב כנס הפלוני וכן פלוני. הבכור שור טוען שכל נשיא נכתב ברצף פסוקים משל עצמו, כדי שלא יתקנאו הנשיאים האחד בשני. הדבר מובן כמובן על רקע התפקיד המשותף לכולם. בימינו כמובן, כאשר ישנה שדרה של בעלי תפקיד זהה, ישנו רצון מצד כל אחד מבעלי התפקיד להתבלט, על מנת שיקבל תשומת לב, ובהמשך קידום על עבודתו והשפעתו. במובן זה, הכיוון של הבכור שור הפוך מכיוונו של הרמב"ן. קורבנות הנשיאים עליבא דבכור שור דווקא מופיעים האחד ליד השני, ושבט הפסוקים גם יחד הוא המטרה. אין זה מקרה שהם מופיעים האחד ליד השני. לעומתו, הרמב"ן יכול לסבור כי הם נמצאים פה במקרה ברצף ולא מצד צורך כלשהו, משום שהזכרנו שכל אחד מהנשיאים הביע רצון ותוכן אחר. ניגוד אחר לשיטת הרמב"ן עולה ברש"ר הירש. וכך עולה בדבריו, ויאמר השם, אולם השם ציווה שנשיאו של כל שבט יקריב את קורבנו ביום המיוחד לו. שהרי כל שבט מייצג סגולה אנושית חברתית מיוחדת. סגולה זו טעונה זיקוק, ויש להחדיר בה את רוח התורה ולהפעיל אותה בקיום מצוותיה. על ידי כך יתרום כל שבט את תרומתו העצמאית למילוי התפקיד המוטל על הכלל. הרש"ר הירש טוען כי כל שבט מייצג תכונה, או בלשונו סגולה, אנושית מיוחדת. תכונה זו זקוקה לתיקון ושיפור. לאחר שיפור זה, השבט עצמו יכול לתרום את תרומתו לתכלית הכלל. אם כן, הקורבן המיוחד של כל שבט לא נובע מכוונה מיוחדת של הנשיא ברצונו להביא קורבן להשם, אלא בדיוק להפך. הקורבן הוא מייצג של תכונה מיוחדת של השבט, והוא השלכה של אותה תכונה מיוחדת. הקורבן הוא תרומה שמגיעה לאו דווקא כתוצאה מכוונת על ידי הנשיא, אלא מתוך השבט ומקומו במחנה. במובן זה, הרש"ר הירש מציג כיוון מעט הפוך לקורבנות הנשיאים מן הרמב"ן, לא הכוונה המיוחדת של הנשיא המגיעה ממרומי מקומו וחשיבתו היא המכונן של הקורבן, אלא מהותו של השבט המונהג. נעבור אותה לפירוש הפנים יפות ונתחיל בחלקו הראשון. אך העיקר נראה, דלא הקדישו, אלא על דעת שיצווה השם יתברך אם ירצה בקורבנם או לא. שהרי אמר, קטורת המזבח החיצון הוראת שעה הייתה. ובזה איקה שפירא דאמר נשיא אחד ליום ולא אמר נשיא אחד ביום, נשיא אחד ביום. ואנו שהציווי היה שיקדש כל אחד מיד ליום הקבוע לו. ואנו שאמר הרי הם קדושים ליום שני או ליום שלישי וכיוצא בו. וכן משמע שהיה גם הפרים מעורבים, ולא היה בהם סימן של איזה שבט. אם כן אי אפשר שיקדישו כבר, האח ידעו להקריב לכל שבט ושבט את הקורבנות שלו. דלא להביא שינוי בעלים. דקמלן מדאורייתא אין ברירה. אלא על כורכך שהיו תולין עד זמן הקרבה. נמצא כל אחד לקח חלקו ביום הידוע לו מיוחד להקדישו. ואנו דכתיב בכל יום זה קורבן של אותו נשיא, ואנו שהקדישו בו ביום ואמר הרי זה קורבן. חלקו הראשון של הפירוש של הפנים חדשות טוען בהקשר של קורבנות הנשיאים דבר שלא יהיה פופולרי במבט ראשון בעיני יוצאי גרמניה היקים. הנשיאים ייעדו את הקורבן בפועל רק ביום בו הקריבו אותו. על ידי ההקדשה כמובן. ייעוד הקורבן להקרבה לא הוכן מראש. ההקדשה של הקורבנות לחנוכת המזבח בידי הנשיאים הייתה על דעת שירצה השם בקורבנם. לא היה להם שום ידיעה מראש אם אכן הקדוש ברוך הוא ירצה בקורבנם. מעבר לכך, הפרים היו מעובבים ולא היה ניכר לאיזה נשיא שייך איזה פר. אם אכן היו מקדישים מראש והפעים היו מתערבבים לאחר ההקדשה, לא היה ברור אם הקורבן שנחשום בין ידיו הוא אכן הקורבן שלו ושחיטתו הייתה ללא בעליו המקוריים, מה שהיה פוסל את הקורבן. לכן הנשיאים הקפיאו את קדושת הקורבנות עד לזמן ההקרבה בו התברר מי מקריב באיזה יום. במובן זה, בנקודת ההכרזה של כל יום, אחד הנשיאים נשם לרווחה וידע שהיום קדושת הפר שלו מסתיימת ומוגמרת. בכל יום היה הנחת רווחה מצד הנשיא שהקריב באותו היום. ההכרזה של המקריב של אותו יום הייתה נצרכת, והקורבנות שנגררו כתוצאה מכך הוזכרו. בכל יום הוכרז נשיא שמקריב את קורבנו, וכך נוצר רצף הנשיאים. נראה את המשך דברי הפנים יפות, המציג אולי גישה נוספת לחידה שאנו דנים בה. ועוד יש לומר, הדה הצטריך למכתב פר אחד מיוחד שבעדרו, פני דעיתה באלקוט, הדכתיב אחר כך בכולל וכל בקר זבח השלמים 24 הפרים, שכולן היו שווים, ולא היה אוחד מובחר מחברו. כן, והאמינה שלא היה אפשר להביא כי מן המובחר שבעדרו, כי אולי לא היה המובחר שכל אחד שווה לחברו. וכמה שמלן שנטל כל אחד המובחר שבעדרו, ואפילו האחי היו שווים. המשך דברי הפנים יפות מוסיף נופך מעניין לקורבנות הנשיאים מצד תוכן הקורבנות. הנשיאים רצו להביא כל אחד את הפר המיוחד שבעדרו, הפר הכי טוב. היינו יכולים לומר שאכן תיווצר חוסר שוויוניות, משום שבעדר של אחד השבטים יהיה פר אחד מיוחד ביותר, המאפיל על הפרים של שאר הנשיאים. מדגישה התורה כי אכן כל אחד מהנשיאים הביא את הפר הכי טוב בעדרו. אך בפועל הפרים נשארו שווים. ניתן להשליך רעיון זה על כלל הקורבן ולומר כי כל נשיא השתדל להביא את הקורבן הכי טוב שהיה יכול להביא. בפועל הקורבנות היו דומים. במובן זה פרשנותו של הפנים יפות ממשיך את הקו של הרמב"ן. רצף האירועים שגרם להיווצרות החזרתיות הוא נסיבתי בלבד. כל אחד מהנשיאים הביא את המקסימום שיכל להביא, בפועל הקורבן היה זה. לכן אין משמעות להזכרת כל אחד ואחד מהקורבנות בפני עצמו, מצד איזשהו רצף של קורבנות זהים, אלא כדי לומר שהקורבנות הם בעצם לא זהים. כל אחד מהנשיאים הביא את הקורבן הכי טוב שהוא יכל להביא. בפועל הם היו זהים. אבל זאת לא הייתה המטרה, אלא כל אחד עשה את מקסימום המאמץ שהוא יכל לעשות. נסיים בפירושו של העמק דבר, מסביר את הקשר בין 12 הנשיאים וקורבנותיהם בדברים הבאים. יקריב מבאי, שרי בנשיא אחד אחד מאירי, אלא בא ללמד, דנשיא אחד ליום יקריב בשביל כולם. כמו שכולם מקריבים בכל יום מ-12 יום, כמבואר עוד לפנינו בפרשת זאת חנוכת המזבח. בפירושו אומר העמק דבר כי כל נשיא הקריב בשביל כלל 12 נשיאים בכל יום. כלומר, בכל יום מימי חנוכת המזבח הקריב נשיא, אך הוא לא היה לבד. הוא היה חלק מחבורה של 12 נשיא העדה, אשר חנכו את המזבח על ידי קורבנות. במובן זה הוא טוען כי 12 נשיאים לא הקריבו ביום הממוען להם בלבד, אלא בעצם בכל יום מימי חנוכת המזבח. לסיכום, ראינו מספר גישות בהקשר של החזרתיות של קורבנות הנשיאים. המדרש רבה העלה את נויים של הקורבנות. הרמב"ן בפירושו הראשון והבכור שור טענו שלא לפגוע באף אחד מהנשיאים. הרמב"ן בפירושו השני דיבר על כוונה מיוחדת של כל נשיא. הרש"ר הירש דיבר על תכונה מיוחדת של כל שבט. הפנים יפות בפירושו הראשון דיבר על חוסר ודאות עד ליום ההקרבה. והפנים יפות בפירושו השני דיבר על השקעה מרבית בקורבן. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי. חזרות דיגיטליות. חזרתיות בתוכנה יכולה לנבוע מחוסר יעילות וניסיון של כותב תוכנה. זאת כאשר הוא משכפל קוד בצורה סתמית. לדוגמה, כאשר מתכנת צריך לרשום פעולה פותחת קובץ מסוים לקריאה וכתיבה והמרה שלו לטקסט המורכב מספרות בלבד, אפשר לכתוב קוד שכזה בעבור כל פעם שהצורך עולה. אך ניתן גם לרשום פונקציה מממשת רעיון זה ולהשתמש בה בכל פעם שהצורך עולה, ואז הקוד הרבה יותר קצר. אך לפעמים החזרתיות באה לחסות על דברים אפלים. בתחום של התקפות התחמקות, או בשמן הלועזי, evasion attacks, התוקף מחדיר לתוך תוכנה חלקי קוד שלא שייכים לה. בצורה כזו הוא מנסה לגרום לכך שמכונת הגנה או אנטיבירוס שאמורה לזהות אותו, את אותו תוקף, את אותה תוכנה זדונית, ואת פעולותיו שאינן תקינות, לא יזוהו. לדוגמה, תוקף יכול לקחת אפליקציה תקינה לפלאפון, דוגמת משחק צפייה לילדים, ולהחדיר לתוך הקוד זדוני שגונב מספרי פלאפון, שרשומים כתור אנשי קשר של אותו מכשיר. במידה והוא עושה זאת בצורה מתוחכמת, מכונת הגנה שאמורה לזהות את מעשיו לא תצליח. לחלופין, תוקף יכול לקחת אפליקציה זדונית ולהחדיר לתוך הקטעי קוד שנראים תקינים, על מנת שמערכת ההגנה לא תצליח לזהות את האפליקציה כזדונית. בתחום של מערכות הגנה מבוססות על למידת מכונה ישנם מספר שיטות. חלק מהן ממפות בצורה סטטית את מבנה האפליקציה על מנת לזהות רכיבים חשובים. לדוגמה, באפליקציות של אנדרואיד ישנו רכיב בשם הרשאה, המתאר בקשת גישה של האפליקציה לרכיבי חומרה או תוכנה בפלאפון, הנדרשים על מנת שהאפליקציה תתפקד כראוי. בכל הרצה ראשונה של אפליקציה לאחר ההתקנה, המשתמש מתבקש לאשר את ההרשאות על מנת שהאפליקציה תרוץ. רשימה של הרשאות אלו קיימות בתוך האפליקציה, וניתן על פי תבנויות מסוימות לזהות אילו אפליקציות תקינות או זדוניות. לעתים בצורה פרדוקסלית, שורות קוד שחוזרות על עצמן יכולות לגרום למכונת ההגנה לטעות בתיוג של אפליקציה זדונית ולתייג אותה כשגויה. אם ניקח את הרעיון של הרשאות, אפליקציה זדונית לדוגמה מבקשת את הרשאה X בתוך רשימה של הרשאות אותה היא מבקשת. כאשר מכונת ההגנה סורקת את האפליקציה, היא מזהה את סט ההרשאות כתבנית של אפליקציה זדונית, הוא מזהה את האפליקציה כזדונית. אך אם התוקף מרחיב את רשימת ההרשאות, ואתה הרשמה X מופיעה לא רק פעם אחת אלא 10 פעמים, מכונת ההגנה תחשוב בטעות כי היא אפליקציה תקינה. הדברים תלויים רבות במידע אותו מכונת ההגנה מכירה מראש, ועל כן הטריק הקטן הזה יכול לעבוד לעתים. הכרנו את נושא החזרתיות בתוכנה, עתה נחבר את שני התחומים. ראינו כי החזרה על קורבנות הנשיאים נובעת במקרים מסוימים מכוונה מיוחדת של נשיא לפי הרמב"ן, או מתוך תכונה מיוחדת של השבט על פי הרש"ר הירש. החזרה על פי השיטות הללו מעלה על נס מחשבה או רעיון חיובי עמוק שהחזרה מצליחה להדגיש. החזרה בקוד הקיימת בהתקפות התחמקות היא שלילית מיסודה. מעבר לכך ראינו מספר שיטות שטענו כי החזרה היא נסיבתית בלבד, כמו ברמב"ן לדוגמה. מצד הרעיון כל נשיא היה יכול להקריב ביום מיוחד משלו, בו הם הביע את הרצון המיוחד שעלה במחשבה לפניו עבור אותו קורבן. פרשנים אחרים טענו כי החזרתיות נובעת מקשר הדוק בין קורבנות הנשיאים כולם, דוגמת הבכור שור שטען כי הקורבנות באו למנוע קנאה. במובן זה החזרתיות בהתקפות התחמקות מכוונת היטב, ולא ניתן להפריד את השורות ולחשוב עליהן כל אחד בפני עצמה. בוודאי שאין בהן רעיון מיוחד או משמעותי, רק בקולקטיב שלהן כמכשיר בידי התוקף להפיל את תחומות ההגנה הבצורות. לסיכום, הכרנו מספר שיטות אודות החזרתיות של קורבנות הנשיאים. לאחר מכן הכרנו את נושא החזרה בקוד ואת משמעותו בהתקפות התחמקות. קשרנו את שני התחומים דרך כיוון החיובי או השלילי של החזרות והנסיבתיות או החשיבות של החזרה. שבת שלום ושנשמע בשורות טובות בעזרת השם.